נראה לך צריך. כן, אז שיהיה שיעור בית טוב ומוצלח. בעיקרון רק הזדמנות מילה אחת רק להגיד על מה שאתם כבר בטח יודעים. אנחנו עשינו השקעה מאוד גדולה כדי שיהיה לכם בעזרת השם שני רמים, ובהמשך עוד כמה שבועות אתם תבחרו, הרמים יגידו לכם בדיוק כל אחד את הסגנון שבו הוא מתכוון ללמד, והכיוון, אני כבר אומר, הכיוון יהיה, תעבירו את זה גם לאט לאט לחברים, שאין מישהו בבוקר שלא נמצא באחת מהמסגרות. זאת אומרת, כל אחד בוחר לעצמו את אחד מהרמים, שאיתו הוא נמצא במהלך שלו, בסדר בוקר שלו, בשיעור ב-12, וכל מה שנגזר מזה. זאת אומרת, זה כבר לא שיעור א', שככה כל מיני כן, לא, לפעמים, לא מספיק זה, עכשיו זה שיעור ב', כולם בפנים. אז זה ככה משפט אחד, עוד נסתם עוד לדבר על זה בהמשך. טוב, זהו, לענייננו עכשיו, ממש ככה בסיס יסודי לעשות קצת סדר ראשוני, שגם כן תעשו אותו גם בטח בהמשך עם הרמים, אבל פה אני רוצה סדר ראשוני על פי מה שנמצא בראשונים בעקבות הגמרא במסכת חגיגה, ולהדגיש נקודה אחת רוחנית שאם כבר הספקתם לראות במקורות, שמביא אותה בבני יששכר לגבי המהות של חול המועד, וככה נקודה שאליי לפחות מאוד מדברת, אז אני משתף ככה קצת מרחיב בנקודה הזאת. טוב, אז מה שיש לנו בנושא הזה, אז הריף מאוד עוזר לנו פה בעניין הזה, והוא בעצם מביא את הגמרא בחגיגה, ככה את הדברים העיקריים שנצרכים בשבילנו, בשביל להבין את העניין של חול המועד, שלמעשה מסכת מועד קטן זה דבר מעניין, מסכת מועד קטן היא בעצם המקום שעוסק בדיני חול המועד, אבל דווקא הסוגיה שמבררת את המהות של חול המועד נמצאת דווקא במסכת חגיגה. זה לא כזה פלא, כי בסוף גם מסכת חגיגה עוסקת בענייני, אמנם יותר דגש על הקורבנות, כן, על מצוות עלייה לרגל והקורבנות, אבל בסוף כשמה כן, היא עוסקת בחג, היא עוסקת במועדים, בהקשר מסוים שלהם, ולכן זה לא לגמרי מופקע שזה יהיה שם. על כל פנים, שם יש שלושה לימודים לגבי המקור של חול המועד. כן, המקור הראשון זה הפסוק את חג המצות תשמור, שמזה רבי יושיע לומד שחול המועד הוא חלק מחג המצות. רבי יונתן לומד את זה בצורה של קל וחומר. כן, ומה ראשון ושביעי שאין קדושה לא לפניהם ולא לאחריהם אסורים בעשיית מלאכה, אז חול המועד שיש קדושה לפניהם ולאחריהם אינו דין שיהיו אסורים. טוב, הגמרא עושה איזה איזשהו חשבון, אבל בוא נגיד שמבחינת העיקרון של הלימוד יש פה איזשהו לימוד שיותר בנוי, אפשר לומר, על קל וחומר, על סברה, והוא נסמך על הפסוק, אבל לא עיקרו בתוך מפסוקים, אלא עיקרו דווקא מקל וחומר. ואז מגיעה הדרשה השנייה, תניה אידך, כל מלאכת עבודה לא תעשו, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה. מביא בצורה ישירה מהפסוק, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חול המועד. זה רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, לא צריך את הפסוק הזה, מביא פסוק אחר, אלה מועדי השם מקראי קודש. במאה כתוב מדבר, אם בראשון כבר נאמר שבתון, אם זה בשמיני כבר נאמר שבתון, העין הכתוב מדבר אלא בחולו שומר שעשו בעשיית מלאכה. כפי שתכף נראה בנימוקי יוסף, אתם יכולים לראות את זה פה כבר מפשט הגמרא, פה ממש לומדים את זה מפסוקים, לא מקל וחומר, אלא בין רבי יוסי הגלילי ובין רבי עקיבא, לומדים את זה בצורה ישירה מהפסוק. זאת אומרת, כשהתורה אמרה כל מלאכת עבודה לא תעשו, אז היא אומרת, בכל החג, כל מלאכת עבודה, לא תעשו בכל החג, או לפי רבי עקיבא, מהפסוק אלה מועדי השם, מקראי קודש, ולא צריך את הראשון, ולא צריך את השביעי או את השמיני, ולכן על מה זה מדבר? נשאר רק שזה מדבר על חול המועד, והתורה בצורה מפורשת אומרת שבחול המועד אסור לעשות מלאכה. ואז יש דרשה השלישית, שהיא, וגם פה אנחנו תכף נראה, זה בעצם כתוב במפורש בגמרא, רק הראשונים הם ככה יחדדו את זה יותר. הדרשה השלישית אומרת, תניא, תניא אידך, ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת. מה שביעי עצור? אף שישה עצור. כלומר, כמו שהשביעי עצרת להשם אלוהיך, עצרת הכוונה שזה אסור בעשיית מלאכה, כן? עצרת להשם אלוהיך, אז מה שביעי עצור? אז גם אין סיבה להגיד שזה דווקא השביעי, אלא השביעי הוא חלק מהחג, אז אם בשביעי אסור מלאכה, כנראה שכל החג אסור במלאכה. אומרת הגמרא, מצד שני, אומרת הגמרא, אם השביעי עצור בכל מלאכה, אף שישה אסור בכל מלאכה, תמוד לומר השביעי, השביעי עצור בכל מלאכה, ואין שישה עצור בכל מלאכה. הרי שלא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת, כדתנן משקיעים בית השלחים במועד. זאת אומרת, זה ההקדמה של הריף למשנה שלנו, שבעצם זה הרקע למשנה שלנו, שמתחילה ישר, נכנסת ישר לתוך הפרטים, ואומרת בית השלחים, בית הבעל, מה מותר, מה אסור, מי קובע מה מותר, מה אסור? לכאורה זה חכמים, כן? זה משנה שלא כתוב פה, לא מביאים פסוקים, לא כלום. אז אומר הריף, זה נראה שהוא כאילו קושר את זה קצת יותר ללימוד השלישי, שהלימוד השלישי בעצם אומר, צד אחד התורה אומרת יום השביעי, צד שני אומרת שזה כל הימים. אז מה, איך נדע מה כן ומה לא? אלא מראש התורה באמת השאירה את זה בצורה כזאת שהיא אומרת לחכמים, תקשיבו, אני נותנת לכם את הכיוון הכללי, ואתם תסגרו את הפרטים עצמם, איזה בדיוק מלאכות אסורות, באיזה ימים. אגב, זה מעניין פה ככה, לא יצא לי ככה להיכנס לזה עומק, זה מעניין מה שכתוב פה, איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזה מלאכה אסורה, איזה מלאכה מותרת. כלומר, מה זה, לכאורה, מה זה איזה יום אסור, איזה יום מותר? לכאורה, היום השביעי הוא ברור שהוא אסור. אלא שגם ביום השביעי יש, אולי הכוונה ביום השביעי גם מלאכת נפש, יום טוב. אז גם שם יש בעצם הגדרות, רק ששם ההגדרות הן לכאורה יותר, הן יותר מהתורה, הן פחות של, של, של חכמים. לא יודע, יש מקום פה עוד קצת לאיים בדבר הזה, אבל בכללי, בואו נגיד עכשיו באופן כללי, ודאי שלגבי המלאכות עצמן, חכמים הם מחליטים. חכמים מחליטים מה מותר, מה אסור. תכף נתעכב על הדבר הזה קצת יותר. אז זה הריף מביא את הגמרא בחגיגה. אני מוקר סף גם אצלנו פה, כדאי כמובן לראות את הדברים בפנים, חלק מהשדרוג שלכם בשיעור ב' זה להתרגל לראות את הראשונים בפנים, לא רק בדפי מקורות, פתוח תריף, שיהיה לכם גמרה שיש בה כמו שצריך, מאחורה, ריף, ראש, נימוקי יוסף ושאר המפרשים שיש שם, וללמוד להכיר אותם וללמוד לאיים בהם. אז פה בשביל השיעור סידרנו את זה ככה, אבל לאחר מכן תראו את זה בפנים. אז הנימוקי יוסף עושה מין סיכום של הדעות האלה להלכה למעשה, ואז הוא מביא, בשלב הראשון הוא כותב, כתבנו שיש ברייתא דמשמע מינהו שהמלאכה בחול המועד אסורה מהתורה. עכשיו שימו לב איזה דרשה הוא מביא, דתניא כל מלאכת עבודה לא תעשו, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר אינו צריך וכולי. זאת אומרת, איזה דרשה הוא בחר להביא כשהוא רוצה להגיד שמלאכת חול המועד אסורה מהתורה, איזה דרשה הוא מביא? את הדרשה השנייה. למה? כי מה ראינו? שבדרשה השנייה זה הכי, זה הכי ברור שזה ישירות מהתורה. בדרשה הראשונה עוד היה לנו לימוד של קל וחומר, שהוא כבר קשור לשאלה של דברים שחזל עומדים בי"ג מידות, איך להתייחס לזה, האם זה ממש חלק מהתורה, או שבעצם זה כבר משהו שהוא קרוי על שמם של חכמים, בטח מידת קל וחומר, שהיא מידה מאוד, אפשר לומר, אנושית, כן? מידת קל וחומר, כל אחד יכול ללמוד, לא צריך זה לקבל את זה מרבו, יכול, כל חכם יכול ללמוד את זה מדעתו, אז לכן שם הדברים הם פחות ברורים. הדרשה השנייה של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, היא דרשה ברורה לכאורה שבה אין ספק, שזה דאורייתא, ולכן מוקר יוסף אומר, יש ברייתות שמהם משמע שזה דאורייתא. כן, ואז הוא אומר, ומצינו הכתוב שאומר, ראשון ושביעי לבדן, שמע מינה שחילוק יש ביניהן, ומסרן הכתוב לחכמים, איזו מלאכה מותרת, ואיזו מלאכה אסורה ואיזו מותרת. אז שימו לב, פה הוא מתכוון לאיזה דרשה, בדרשות של מסכת מגילה, מה? לראשונה? לאיזה דרשה הוא מתייחס? איפה מצאנו את את העיקרון הזה של ראשון ושביעי ומסר הכתוב לחכמים? באיזה דרשה זה הופיע? שלישית כמובן. כן? בדרשה השלישית ראינו את הדבר הזה. שימו לב שאני מוקר יוסף מאוד מקצר. תכף נראה את הבית יוסף. כן? שלא נתבלבל בין הנימוקי יוסף לבין הבית יוסף, אבל שימו לב שהנימוקי יוסף מאוד מקצר בזה, מבחינתו זה חלק מהשיטות שסוברות שמה? שמלאכת חול המועד מהי? מדאורייתא או מדרבנן? אם זה, אם... אתה אומר דרבנן. מה? אני קורא עוד פעם, שימו לב, ומצינו הכתוב שאומר, ראשון ושביעי לבדן, שמע מינה שחילוק יש ביניהן, ומסרם הכתוב לחכמים, איזו מלאכה אסורה ואיזו מותרת. לכאורה, תשימו לב, הוא מביא את זה כרצף, בהמשך לדעה שהוא הביא, שמלאכת חול המועד אסורה מהתורה, ובדרשה השנייה זה ברור, כי בדרשה השנייה ממש כתוב במפורש, רבי יוסי הגלילי אומר, רבי עקיבא אומר, מביא הנימוקי יוסף, גם הדרשה השלישית בגמרא חגיגה היא למעשה גם אומרת שהעיקרון, הבסיס הוא מאיפה? הוא מהתורה, רק התורה מסרה לחכמים להגיד מה בדיוק, מי בדיוק, אבל הנימוקי יוסף מביא את זה כרצף, איפה אני גם יודע שזה ככה? כי תראו את המשפט הבא, אלא שלא מצינו לאחד מן המחברים שמנו המצוות שימנה מצווה באיסור מלאכה בכל המועד. ואם האיסור הוא דבר תורה, אז הוא איסורו לאו או עשה. מאיפה הוא מוכיח שזה לא יכול להיות שזה מדאורייתא? אף אחד לא מנה את זה במניין המצוות. כלומר, הוא מסתכל במניין המצוות שיש לפניו, יש לו מניין המצוות של הגאונים, יש לו מניין המצוות של הרמב״ם, ספר מצוות גדול, הסמק, הסמק, מסתכל בכל הזה. אגב, תכף נראה שזה לא מדויק, כי ספר יראים כן מנה את זה. אז לא יודע, אולי לא היה לפניו, אולי אני לא יודע מה זה, אבל הוא אומר, אני מסתכל ככה בכל מוני המצוות המוכרים והמפורסמים, אף אחד לא מנע את זה. יש למישהו מכם איזה מחשבה, האם זה ראיה באמת מוחצת והכרחית או לא? כאילו איזה מחשבה...
זה לא כזה מוחלט.
כי?
כי כל אחד לפעמים... ספר מצוות בדגש אחר,
אבל הוא אומר, אף אחד לא מנע. אם אחד מנע, מספיק לי שאחד מנע, בסדר, זה מספיק לי. הוא אומר, אף אחד לא מנע.
הוא לא מנע כי זה לא משהו פרקטי, כאילו, התורה אמרה, אסור לכם, אתם תחליטו מה אסור, אז מה יהיה טוב, אסור לכם מה? הוא לא יכול להכניס את זה לספר, כי זה לא משהו מעשי.
טוב, זה רק אם אתה סובר שמסר הכתוב לחכמים. אבל אם אתה הולך לפי, נגיד, רבי יוסי הגלילי, לפי רבי עקיבא, שזה מפורש מהתורה, אז הוא אומר, לא... אבל אני אגיד לכם משהו בעיקרון, זה משהו מאוד מאוד עקרוני ורחב. האם, אני אגיד זה בצורה של שאלה, האם יכול להיות משהו שהוא אסור מהתורה והוא לא נמנע בתרי"ג מצוות? יכול להיות דבר כזה? בעיקרון?
לא.
מה?
נראה שלא.
אתה אומר שלא, אז התשובה, אז התשובה היא לא ברורה. סתם, אני אומר, התשובה היא לא ברורה, כי זה, זה, זה פותח פה איזה, איזה נושא יותר רחב. נכון, שפה הוא אומר, רגע, אם יש פסוקים פורשים בתורה, לכאורה זה היה מתאים, שזה גם יהיה, אם זה מהתורה באמת, שזה יהיה, שזה יהיה ממש בתוך, בתוך המצוות, אבל תדעו לכם שמבחינה עקרונית, זה לא, יש שני, זה שני עולמות שונים. יש עולם של מה נמצא בתוך הדבר הזה שנקרא תרי"ג מצוות, שזה נושא רחב, אתם זוכרים בטח משיעורים, אולי משיעורים קודמים, בשנה שעברה אנחנו דיברנו לפעמים על מניין המצוות, לפי הרמב״ם, לפי מוני מצוות אחרים, בכל מיני נושאים, האם מונים את זה או לא מונים, ופה דן קצת צודק, הראיה שלפעמים מישהו מונה משהו ומישהו אחר לא מונה את זה, זה לא אומר שהשני סובר שזה מותר, או שזה רק מדי רבנן, רק הוא אומר, בתרי"ג מצוות זה לא. כלומר, אני גם מסכים שזה אסור מהתורה, אבל זה לא, זה לא נמצא בתוך תרי"ג מצוות. יכול להיות שהוא כולל את זה בתוך איסור מלאכה ביום טוב, סתם, אני נותן פה השערה. יכול להיות שהוא אומר, זה כלול בתוך איסור מלאכה של יום טוב, ובתוך זה יש ענייני חול המועד. זאת אומרת, להגיד שזה הוכחה, אני רק אומר את זה ככה בסוגריים, להגיד שזאת הוכחה מוחצת, שלא יכול להיות שזה מהתורה, אני אומר, זה לא. מה בסדר? תדעו שזה איזשהו נושא שיש מה, יש מה לעיין בו, זה לא, לא, לא במשפט אחד, אבל מצד שני, אופיר כאילו אמר, רגע, זה לכאורה הוא צודק, אם זה לא במניין מצוות, אז, 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 אז זה, לא, זה לא כזה, זה לא כזה חד משמעי בצורה, בצורה ברורה, אבל כמובן, אם מוקר יוסף כן ראה בזה מבחינתו, זה הוכחה, ולכן הוא אומר לא, אז אני חושב שזה לא יכול להיות שזה מהתורה, כי אף אחד לא מנע את זה בתרי"ג מצוות. אז אם כן, מה זה? אז עכשיו הוא עובר לדעה שלו, משמע קצת שזה יותר הדעה שלו, ולפי זה נראה שאינה אלא אסמכתא בעלמא, וכן נראה מן התוספתא, וכן נראה מן הירושלמי. איזה ירושלמי? הירושלמי כתוב, אמר רבי אבא בר ממל, אילו היה מי שימנה עימי, שימנה עימי, כן, כאילו שבתור בית דין, שהיינו סמכות, הייתי מתיר מלאכה בחודו של מועד. למה? כלום עשו אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים ועוסקים בתורה. כגון ענן, מה אנחנו עושים בחוד המועד? על האש כל הזמן, לא? אוכלים ושותים ופוחזים. אז אנחנו לא. פוחזים אנחנו כנראה לא. אבל מה הוא מתכוון הירושלמי? זה כבר היה בזמן הירושלמי, כן? תבינו, זה לא התחיל לא אתמול ולא היום. למה ניתנו המועדים? מחתחילה, ניתנו לאיזה זמן רוחני כזה, יש לך פסק זמן מהעבודה שאתה עובד כל השנה, בוא תלך, תתפלל בנחת, אחר כך תבוא הביתה, סעודה חגיגית, דברי תורה, שמחה, כל מיני, בסוף הוא אומר מה קורה, בסוף אנשים בכלל מתפרקים לגמרי, יש להם זמן, מה קורה להם? הם מתפרקים לגמרי, ולכן אם הייתי יכול, הייתי בכלל הופך את זה חזרה ליום רגיל, עדיף לי שאנשים יוכלו לעבוד, ולא שהם יהיו אוכלים ופוחזים, וגם הוא מביא מהגמרא אצלנו בדף י' ג' גבי כיוון מלאכתו במועד, שם כתוב חולו של מועד דרבנן. בקיצור, הוא אומר, כל הפסוקים שראיתם, נכון, הפסוקים היו נראים לכם כאילו זה ממש דאורייתא, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, ראינו פסוקים מפורשים, הוא אומר, אתם יודעים, יכול להיות שכל זה אסמכתא, זאת אומרת, הכל רבנן תקנו, אין לזה מהתורה בכלל. תגיד, רגע, אבל כתוב, אתך גם אתה תשמור, יש פה פורשים, הוא אומר, לא, 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 כל זה, זה לא מתכוונים שבאמת התורה אמרה את זה, זה הכל דרבנן, הם הסמיכו את דיניהם על פסוקי התורה, ולכן נראה מאני מוקר יוסף שדעתו היא שזה דרבנן. אגב, זה לא רק דעתו, מי שראה את הבית יוסף, את מרן הבית יוסף, מרן רבי יוסף קארו, אז הוא מביא שגם הראש, אגב, הראש הוא אצלנו, אז אל תבנו על זה שהוא אמר, תראו את הראש בפנים, כמו שאמרתי קודם, תתרגלו לראות ראשונים בפנים, אז תראו את הראש בפנים, והתוספות במסכת חגיגה בדף י"ח, והרמב״ם, כל אלה מביא הבית יוסף, באמת סוברים שזה דרבנן. כלומר, זה לא רק נימוקי יוסף סובר ככה, אלא זה. אבל, עוד לא גמרנו את הנימוקי יוסף, והרמב״ן הטיל פשרה ואמר, שכל מלאכה שאינה לצורך המועד ואינה דבר העבד, אסורה מהתורה. ושהוא לצורך המועד מותרת בממלכת המואמן, בממלכת אדיוט, אף הפי שאינו צורך דבר העבד. וכל דבר שהוא דבר העבד מותרת, למרות שהוא אינו דבר המועד. אף אגב שהיא בטרחה יתרה, וחכמים מדבריהם אסרו מקצת מלאכות, כמו שהתבאר, ועל זה אמרו בירושלמי שהיה ראוי להתיר, כדי שלא יהיו מתבלטים ועוסקים בתורה. אומר אני מוקר יוסף, מביא מהרמב"ן, והוא מביא שגם הרשב"א סובר ככה במקום אחר, בסוף מסכת עבודה זרה, והבית יוסף מביא שגם המגיד משנה, שהוא אחד מנושאי הכלים היסודיים על הרמב"ם, גם סובר ככה, שבאמת גם אתה צודק וגם אתה צודק. מה זאת אומרת? שימו לב להבדל, זה לא שהתורה מסרה לחכמים, אלא מה הדעה של הרמב"ן? מה זאת אומרת איטיל פשרה? בוא נדייק רק את הדברים, שלא נגיד דברים לא מדויקים. מה זאת אומרת איטיל פשרה? קראו את הדברים עוד... מה?
עשה חילוק,
זאת אומרת? שמה זה אומר החילוק הזה בפועל? עוד פעם? כן, לא, בגדר, בגדר שמלאכות או מלאכות חול המועד, זה מהתורה מדרבנן. שימו לב, זה לא שמסר לחכמים, אלא יש לך מקורות שזה מהתורה? נכון, זה מהתורה. מה מהתורה? דברים מסוימים מהתורה, לא כל הדברים בחול המועד אסורים מהתורה. מהתורה אסור דבר שהוא לא מלאכת דבר העבד, אין בו צורך המועד, בואו, התורה אסרה אותו. חכמים אסרו דברים אחרים, דברים שהם התורה לא אסרה אותם, ואז חכמים באו ואמרו, רגע, יש כל מיני חילוקים, אנחנו נראה את זה בהמשך, אתם תראו את זה בהמשך המסכת, מלאכת אדיוט, מלאכת אומן, צורכי יחיד, צורכי רבים, כל מיני דברים, חלק מהדברים האלה חכמים אסרו. כשחכמים אסרו, עכשיו אם מצאת בירושלמי שהירושלמי אומר, הייתי מבטל את האיסורים, למה מתכוון הירושלמי לפי זה? ברור, לחלק של רבנן, הוא לא יכול לבטל את החלק של דאורייתא, הוא לא יכול לבטל, זה התורה אסרה. אז רק בא ירושלמי ואומר, תקשיב, ושמה עשו את זה, כדי שאנשים יהיו זה, פתאום אני רואה שאנשים פוחזים וכל היום מתבטלים ועושים שטויות, אז אני עדיף לי שכמה שיותר מלאכות יעשו, כן? מה שהתורה אסרה, אסרה, אבל מעבר לזה שיעשו מלאכה. זאת אומרת, לפי הרמב"ן והרשב"א, זה לא שהתורה מסרה לחכמים, אלא פשוט חלק. התורה אסרה מלאכות מסוימות, וחכמים באו והוסיפו מעצמם, לא בגלל שהתורה אמרה להם, לא שהתורה נתנה להם אפשרות, חכמים באו מעצמם ואסרו מלאכות נוספות. אז עד כאן. ואז על זה חכמים באו ואמרו, רגע, אולי יש מקום להוסיף עוד משהו. כן? יפה. אז בעצם אם נסכם, אז יש לנו דעות שאומרות שזה לגמרי דאורייתא, דעות שאומרות שזה לגמרי דרבנן, דעות שאומרות שחלק דאורייתא, חלק דרבנן, ודעה רביעית שהיא בעצם אומרת שהבסיס הוא מהתורה, אבל התורה מסרה את זה לחכמים, את הכל לכאורה לפי זה, את הכל. זאת אומרת, לא שהתורה אסרה חלק, ובחלק אחר היא לא נגעה, ואז חכמים באו ועשו את זה. אלא מראש התורה אמרה, תשמע, תשמעו, יש עניין של איסור מלאכה בחול המועד. אתם תחליטו מה בדיוק, מי בדיוק ומה בדיוק, וזה נקרא מסרה התורה לחכמים. זה הבדל משמעותי, כי אם זה לגמרי דרבנן, אז התורה בכלל לא רוצה, התורה בכלל מבחינתה, חול המועד ויום כאילו רגיל, תעבוד רגיל, אין לה שום עניין בכלל. חכמים עצמם ראו עניין, ראו מקום וזה. אבל אם התורה אמרה לך, תשמע, אני רואה עניין שבחול המועד הוא יהיה בו ציון לזה שהוא חג. אבל אני משאירה לכם, יש לכם כוח, חכמים, יש לכם סמכות, אני משאירה לכם לקבוע מה בדיוק צורך המועד, לא צורך המועד, דבר עבד, לא דבר עבד. אתם תקבעו, אתם חיים את המציאות, אתם יודעים את המציאות, אתם תקבעו את הדבר, אבל השורש הוא מהתורה.
אז אם אני עובר זה איסור דאורייתא לפי
הדעה. או, יפה, זה עכשיו אתה שואל שאלה כמובן משמעותית, אני עכשיו לא נכנס אליה, כי אני עושה סדר ככה בסיסי בדברים, אבל מה שאני אומר עוד לפני השאלה שלך מבחינת התוקף של הדברים, על מה אני עובר, קודם כל, וזה חשוב, כי עוד לפני שאתה יורד להלכה, למשמעות המעשית, אני חושב שחשוב שנבין שיש לזה משמעות רוחנית עם התורה, אמרה שזה עקרונית צריך להיות אסור ומסרה את זה לחכמים, או שמראש התורה לא אמרה כלום והכל צריך חכמים. זה קודם כל הבדל מהותי. אז בסדר, עד כאן, חבר'ה, משהו שמישהו להעיר, כן.
מה ההבדל בין השני, בין השלישי לרביעי, בין הפשרה לבין נתנו הכל
ותחליטו? עוד פעם, הפשרה אומרת, התורה אסרה מראש, התורה אמרה איזה מלאכות אסורות, והיא מראש הגדירה מלאכות מאוד מאוד מסוימות, ואותם היא אסרה באופן מוחלט. זה איסור תורה לגמרי. ויש מלאכות אחרות שהיא לא אמרה עליהן כלום. היא לא שהיא אמרה לחכמים תעשו מה שאתם מבינים. היא אמרה זה מותר. כאילו, היא לא אמרה כלום. באו חכמים מעצמם, וראו שיש מקום, כמו בהרבה תקנות שהם עושים, או גזירות שהם עושים, להוסיף ולהרחיב. לא את האיסור של התורה, אלא מעצמם, הם באו. כלומר, ממש אתה עושה חלוקה. חלק אסור מהתורה, וחלק אסור מדרבנן. כלומר, בניגוד לשתי הדעות שאמרו, אחד אמר הכל אסור מהתורה, אחד אמר הכל אסור מדרבנן, בא הרמב״ם ואומר, פשוט חלק אסור מהתורה וחלק אסור מדרבנן. הדעה שמסר לחכמים, התורה לא אמרה כלום מה אסור. התורה לא אמרה לך שום דבר מה אסור, אבל היא אמרה לך את העיקרון, היא אמרה לך, תקשיב, כל המועד הוא, אני רוצה שהוא יהיה אצלכם חג. אתם חכמים, כן? לא כל אחד יקבע לעצמו. אתם חכמים, אתם יודעים להגדיר בדיוק איך, מה כן ומה לא. אתה שומע את ההבדל? לפי המסר לחכמים, התורה לא אמרה על שום דבר מדויק, ספציפי, אם הוא אסור. אלא היא אמרה את העיקרון, ואת הכל היא מסרה לחכמים. כולל את הדבר העבד, כולל את צורך, הכל היא מסרה לחכמים.
כאילו קיבלו כללים ועכשיו תעשו מה שאתם מבינים.
עכשיו אתם, כן. ומה שאתם עושים, כמובן אתם, תורה נתנה לכם כוח, ואתם קובעים בסוף מה זה. בסדר? זה חילוק, כן, אלעד.
חכמים אסרו בחילוק של הרמב"ם, גם דבר שהוא לא לצורך המועד, הם עושים.
כן, הוא אומר, עכשיו הוא מביא, אתה יכול לראות בפנים. האמת היא שכדאי לראות את הרמב"ם בפנים וזה, אבל אתה יכול כבר פה לראות. כל מלאכה שהיא לא לצורך המועד והיא לא דבר העבד, אסורה מהתורה. כלומר, פה אין מה לדבר. אם זה לא לצורך המועד וזה לא דבר העבד, למה שאתה עושה את זה בחג? ואז הוא אומר, ושהוא לצורך המועד מותרת, גם איזה מלאכת אומה, מלאכת אדיוט, למרות שזה לא זה. ואז באו חכמים מדבריהם, אסרו קצת מלאכות אלו, כמו שהתבהר. זאת אומרת, מה זה קצת מלאכות אלו? הם התחילו לעשות את החילוקים, מלאכת אומן, מלאכת אדיוט. צורכי רבים, אז אולי זה, יש הבדל, צורכי רבים, צורכי יחיד. יש פה, זה כבר דברים שהתורה עליהם לא אמרה, ופה חכמים נכנסו למקום שלהם. בסדר, עוד יפה. אז עד כאן זה. עכשיו, הבית יוסף, אין לי הרבה מה לזה, כי פשוט הוא, אני לא אחזור עליו זה, הוא פשוט עושה, אתם יודעים שהבית יוסף, הוא נכתב על הטור, והוא עושה לנו סדר, מה שהוא מוסיף לנו זה שהרמב״ם והתוספות במסכת חגיגה והראש סוברים שזה דרבנן, מצד אחד. מצד שני, הוא מביא, תראו בשורה הרביעית, ומי הוא כתב בשם הראם, דכל המועד אסור במלאכה מדאורייתא. אז הראם, אני חושב שזה הוא מתכוון לרבי אליעזר ממיץ. רבי אליעזר ממיץ הוא בעל ספר יראים. ספר יראים הוא למעשה סוג של ספר מצוות. לכן הערתי קודם, אם אתם זוכרים, כשאני מוקיר יוסף אמר שאף אחד ממוני המצוות לא מנע את זה מהתורה, אני מטיל בזה קצת איזה טיפה, שם איזה איזשהו סימן שאלה, כיוון שרבי אליעזר ממיץ ספר יראים נחשב ככן חלק ממוני המצוות, ככה שאני שם פה איזה כוכבית שאולי כן מצאנו מישהו מזה שסובר שזה מהתורה ומנע את זה, ואז אני מתחבר למה שדן אמר קודם, אם מישהו כבר מנע את זה, אז זהו, אז אחד אחר יכול לא למנות, אבל אם מישהו מנע, סימן שיש כבר מה להסתמך. הכל פנים, אז זה מי שסובר דאורייתא, זה מי שסובר דרבנן, הוא גם כן מביא את הפשרה של הרמב"ן, אז אני לא צריך לקרוא אותה עוד פעם בפנים. מה שאני רוצה שנקרא בפנים ברשותכם, זה את הארבע שורות, החמש שורות האחרונות של הבית יוסף, בסדר? במקור שלוש, הוא אומר ככה, ולעניות דעתי נראה, ממש השורה, בסוף השורה השישית שלפני הסוף, ולעניות דעתי נראה, די איסור מלאכה בכל המועד דבר תורה, כדי משמע בסוגיה שבפרק אין דורשים, אלא שהתורה מסרה לחכמים שיאסרו המלאכות שנראה להם ויתירו מה שנראה להם. וכאין מה שכתב הר"ן בריש יומא, גבי עינוי יום הכיפורים בר מאכילה ושתייה, וכן מבואר בעדיה בפרק אין דרושים בברייתא, שלא מסורה כתוב אלא לחכמים, לומר איזו מלאכה אסורה ואיזו מותרת. ואף על פי שהגעות מימוניות, הגעות מימוניות זה אחד המפרשים על הרמב״ם, כתב דאין לדקדק מכאן דמדאורייתא הוא, דאי אפשר שיהיו חכמים מקילים כל כך אם היה דאורייתא, לאו מילתאי, דאין כולות הללו גדולות ממה שהקלו ביום הכיפורים לרחוץ את פניהם המלך והקלה כדי שיהיו נראים יפים, וכולי אחרינה דשריאתם. פה שימו לב, יש פה איזושהי כניסה לנושא הזה. קודם כל, מה שככה בעיניי, למה זה תפס אותי הבית יוסף הזה? כי הוא מכריע מכל הארבע האלה, מה הוא מכריע? שמה זה? מה?
דאורייתא.
איזה סוג של דאורייתא? מה? התורה מסר החכמים, שימו לב. איסור מלאכה בכל ימי דאורייתא, הוא מביא מהסוגיה פרק אין דורשים, אלא שהתורה מסרה החכמים. אז הוא לא אומר דאורייתא רגיל, כמו הדעות שאני מוכר יוסף הביא, והבית יוסף עצמו הביא מרבי אליעזר ממית, הוא לא אומר דאורייתא. אלא אומר דאורייתא ומסרה לחכמים. ועכשיו הוא אומר, רגע, מביא מהגאות מימוניות, שהגאות מימוניות אמר, תשמע, זה לא, אפשר להגיד את זה. למה אפשר להגיד את זה? כי מצאנו בכל המועד שחכמים מאוד מאוד הקלו בכל מיני דברים. אז מה, הוא אומר, כאילו, התורה נתנה להם כזה כוח? הוא כאילו אומר, תשמע, אם התורה אסרה, אז כנראה התורה היא רצינית, היא מתכוונת באמת שזה יהיה אסור, אז איך חכמים לוקחים את הרצון של התורה ובסוף הם אומרים, מביאים המון המון כולו, צורך המועד, ודבר עבד, ומלאכת אדיוט, מה, התורה יש לה כזה כוח, החכמים שלהם כזה כוח? אז מה הוא עונה על זה? יש להם. תגיד, אלישר ככה, בנחת כזה, בשקט, הוא אומר, מה, יש כוח, הוא מביא ראיה, הוא אומר, תראה, עניינים בדברים של עינוי של יום הכיפורים, לא אכילה ושתייה, שם הדברים הם מוגדרים, ככותבת, מה אסור מהתורה וכו', כן, לרחוץ פנים, רחיצה, אז זה אסור, ובצד שני, אמרו, המלך, הקלה, כן, 30 יום, מתחתנת לפני יום כיפור, התירו לה לזה, למה? כדי שהיא לא תתגנה על בעלה. מה, זה פחות מזה? יום כיפור? יום כיפור, אסור בחמישה איסורים, זה לא פשוט. אז, והם חכמים, אז הוא אומר, בקיצור, מה הוא לומד מזה, שמה? מה הוא לומד על הכוח של חכמים? שהוא חזק. כוח של חכמים, הוא חזק. זאת אומרת, אם הגאות מימוניות, כאילו, בא ואומר, איך זה יכול להיות? אז הוא בא, זה, ואומר לו, כן, זה יכול להיות. כלומר, זה יכול להיות, זאת אומרת שהתורה, כשהיא נותנת לכוח החכמים, היא מתכוונת ברצינות שהיא נותנת כוח החכמים. והיא אומרת להם, באמת תעשו מה שאתם חושבים לנכון, ואני סומכת עליכם, ואני מאמינה בכם, ואתם, יש לכם כוח של תורה שנמצא בכם, ולכן הוא לא, נקרא לזה, הוא לא מתרגש מהקושייה הזאת, והוא לוקח את השיטה הזאת כשיטה מכרעת. כלומר, הוא מבחינתו, זה לא רק דאורייתא, זה לא לבד דרבנן, זה לא חצי חצי כמו הפשרה של הרמב"ן והרשב"א, אלא זה התורה אסרה ולא הגדירה בכלל, ונתן חכמים את כל הכוח לקבוע את כל הגדרים של כל הדבר הזה. זה עניינו של הבית יוסף מבחינת הדברים שחשובים, שמתחדשים לנו מעבר למה שראינו קודם, לא צריך לחזור על זה, על הדברים שראינו. מתוך כך אני עובר איתכם לצד השני של העמוד, כי אחד מספרי החסידות שממש בנוי לפי חודשי השנה, מי שלא מכיר את זה, ספר בני שכר, אפשר רגע להביא, נמצא אצלי על השולחן שלי, רציתי להגיד לא הרב שלומי, אבל עוד לא הספקתי להגיד, והוא כבר משתמש בתלמידי חכמים. אז כן, יכולים להעביר ביניכם, להעביר אליי. סתם שתכירו, תמיד אוהב ככה להביא את הספרים במקרה הזה. הוצאות חדשות, כשהיינו צעירים היינו צריכים לקרוא את העיניים עם כתב רשי כזה צפוף, חבל לכם על הזמן, כאילו אתם היום בחיים לא הייתם כבר פותחים ספר כזה. אז כמו בהרבה דברים, ברוך השם, היום כתב יחסית מסודר, עברי, זה, וממש באמת הם רוצים להתכונן לאיזה חודש, לאיזה חג או משהו כזה, פשוט מבאר לך את המהות של הזמן הזה, של החודש הזה, של המועדים האלה, של הזמנים האלה, דברים מאוד זה. אז כל מיינינו פה, אז הוא כותב בחודש ניסן, במאמר י' א', הוא אומר ככה, למאן דסבירא ליה דמלאכת כל עומד אסורה מדאורייתא, רק שנמסר הדבר לחכמים, אשר הם יפרשו איזה מלאכה אסורה ואיזה מותרת. ואתם זוכרים שהבית יוסף אמר שזה לפי דעתו הדעה העיקרית, ומה ראוי להתבונן בזה, איזה טעם. כן, עכשיו הוא רוצה להבין את זה מבחינה רוחנית. אז מה, למה דווקא בחול המועד? הרי לכאורה בהרבה דברים בתורה, התורה הייתה יכולה לעשות ככה, אבל היא לא עשתה את זה בכל דבר. ודווקא בנושא של חול המועד, היא בחרה להגיד משהו כללי ולתת לחכמים. למה? נראה לי שמובן הדבר הפי מה שאמר הרב הקדוש המפורסם בישראל, כבוד קדושת מורנו פנחס מקרץ זצ"ל. באשר ידוע שלכל העניינים והנבראים ומיני המדרגות מחולקים במעלה אשר הם בעולם, יש אמצעי ביניהם, כגון בין הדומם לצומח אלמוג הוא דומם וצומח, בין הצומח לחי כסף חי. באריזל בין הצומח לחי יש חיה שנקראת אדני השדה. מה זה? הוא מביא את זה? בין חי לא, אבל בין, זה נראה לי פה טעות, כי זה קוף. בין חי למדבר זה הקוף. נראה לי שיש פה איזה חוסר דיוק. מה? אגב, אני לא יודע, מה זה? כסף חי? מה זה?
אני לא מאמין שבני שכר כתב אלמוג.
אז מישהו כתב את זה, זה? לא, אבל מי ש... לא יודע מי עשה את זה, אבל הוא לא דייק, כי בין חי למדבר באריזה זה הקוף.
בין אדם לחי,
הקוף,
לא?
נו, כן. זה נקרא, מדבר זה אדם.
בין צומח לחי זה אלמוג.
בין דומם לצומח זה אלמוג. לא, לא. בין זה, באריזה.
בין צומח לחי זה אלמוג.
לא, לא, לא. בין לא, אני אומר, מה יש בארי? בארי, בארי, עד כמה שאני, הוא דעתי.
אלמוג זה צומח. הוא לא קטן מצומח,
אתה
צריך בין
דומה
לצומח משהו קטן
מצומח. אבל הוא ראה את האלמוג כמשהו שהוא...
אלמוג, 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 אלמוג,
אלמוג. נדמה לי שכן.
המילה אלמוג
היא מילה מודרת. לא, אני... לא, לא, לפי... אני...
אלמוג, מה, אלמוג זה פחות מצומח?
אבל כיוון שהוא ככה על סלעים ובזה, לא?
זה לא זז בכלל.
טוב, שאלה לא אני, מה? מה אומר הרב עומר? אני אומר, צריך, יש לי פה... מה? לא, אדני השדה זה מופיע במסכת כלאיים, וזה חיה שהיא מחוברת לאדמה, שהיא לא, אין לה יכולת תנועה כמו שיש לכל החיות, אבל יש לה יכולת תנועה, אבל יש לה קביעות שהיא היא מחוברת לאדמה, וזה נמצא, ודנים על זה במסכת כלאיים, על הגדר של הדבר הזה. היום יש, אם אתם מכירים, יצא לכם עליי פעם להיות, יש משתלות של צמחים טורפים. יש מושב שנקרא תלמי אלעזר, זה משהו פילי פלאים, כאילו, הייתה שם פעם אבשלומים, מכיר את זה? תלכו פעם, אני הלכתי שם פעם, זה דבר מדהים. תלמי אלעזר, זה נמצא בוודי ערה. איפה זה המקום הזה? אז באזור של פרדס חנה, נוסעים על כביש 6, וודי ערה, עוד כמה דקות שם, ימינה שמאלה, שמאלה אני חושב, לכיוון חדרה. מושב, תלמי אלעזר, יש שם משתלה ענקית של... זה פשוט מדהים. אתם רואים צמחים, ופשוט אתם רואים איך הצמחים האלה פשוט הם נפתח להם, כאילו נפתח להם איזה מין פתח כזה, והם בולעים זבובים ומלא מלא שרצי אוף כאלה. זה האוכל שלהם, זה מחתחיל, אז כאילו זה האוכל שלהם. זה דבר, הם לא יודע, לא ודאי לא הכירו את זה. על כל פנים, אנחנו נעיין אחר כך, ולפי דעתי תכף, אם נשאר עוד כמה דקות, אז נביא את הספר. אפשר להביא את, את הארי שם, את חל זין, נדמה לי, בעץ חיים. או שתפתחו עם שכם, אני מקווה שאתם בלי פלאפונים פה, אבל אם, אם במקרה מישהו פה עם זה, אז יכול לכתוב בארי. קיצור, אז בואו נסיים קודם כל את העניין עצמו, אחר כך נסגור את הפינה הזאת. וכן, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, קרי וכתיב, כל העניינים האלה הוא הכל להתוודע ולהתגלות אל אחד ברעם, יוצר אחד יצרם, כן הוא בקדושת הזמן, בין קודש לחול, הוא חולו של מועד. ועד כאן דבריו, בקצת תוספת ביור. ומעטה תבין, כיוון שחולו של מועד ממוצע בין קודש לחול, על כן נרמז איסור, עיקר איסור המלאכה בתורה, ונמסר הדבר לבני אדם, מבין הדבר ועוד יתבהר בעזרת השם. שימו לי, אומר דבר, אומר דבר מדהים. קודם כל, בואו בזמן הקצר שיש לנו, כי זה נושא מאוד מעניין וארוך, הנושא הזה של הגבולות. אבל מה העיקרון? העיקרון הוא שאחדות השם בעולם היא חייבת להתגלות דרך זה שבין היחידות השונות שיש בעולם יהיה ממוצע שהוא מחבר בין שניהם. אחרת בעצם מה נוצר בעולם חלילה? סוג של פירוד. כלומר פירוד, יש דומם, יש תומך, לא יודע, אולי את הדומם ברא א' ואת הדומם את הצומח ברא ב', כמו שאמרו לא עלינו עובדי עבודה זרה, אמרו את זה, יש אל השמש ואל הירח ואל הזה ואל הזה, כי כל כוח הוא נפרד בעולם, זה בדיוק השניות של עבודי עבודה זרה. לכן האריזל מביא את הדבר העמוק הזה, שכדי לראות את כל ההשתלשלות כל העולם כיחידה אחת, אתה תראה בין כל דבר לדבר, אתה תמיד תראה, לא רק בנושא הזה של דומם, צומח, חי, מדבר, זה בענייני הטבע, כן? בענייני הטבע, אז יש דומם ויש צומח, ויהיה ביניהם משהו שהוא גם וגם. בין הצומח לחי, יהיה משהו שהוא גם וגם. בין החי לאדם, יהיה משהו שהוא גם וגם. ואגב, גם בין ישראל לגויים, יהיה מי שיהיה באמצע, ובכלל, בכל המערכות של העולם, בכל הדברים האלה, כל הזמן אנחנו צריכים לחפש את הדבר הזה. ממילא לענייננו, אומר, כדי שלא נסתה פה ככה יותר מדי, אז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, מה המהות של חול המועד? המהות של חול המועד זה חיבור בין קודש לחול. כי חייב להיות מקום כזה, אחרת חס וחלילה הקודש עומד לעצמו, והחול עומד לעצמו, וזה דבר שהוא בעייתי מאוד מאוד, ואי אפשר להיכנס אליו עכשיו בעריכות, אבל ברור לכם לגמרי, שאם חלילה, כמו שיש תפיסות כאלה, שהקודש לעצמו והחול לעצמו, אז מה זה אומר? זה אומר שאתה לא יכול לקדש את החול. החול הוא חול, והקודש הוא קודש, וזהו. והתפיסות האלה יוצרות מצב שבו אין אמון באדם, בבריאה, שהיא מסוגלת לקדש את המציאות של החול. אם אתם זוכרים שיעור כללי בשנה שעברה, דיברנו על הנושא של שביתת כלים. למה בית שמאי סוברים שיש שביתת כלים? זה, לא יודע אם אתם יכולים ככה לזכור, אבל מי שככה במילה אחת, ראינו דרשה בחזל שאומרת ששת ימים תעשה מעשיך וביום. וביום השביעי. ומכאן בית הלל, בית שמאי ובית הלל, כן? בית שמאי אוסרים שביתת כלים, הם אומרים קודש הוא קודש, החול הוא חול, שיטת בית שמאי ושיטת בית הלל, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי, זאת אומרת בעצם זה כאילו נכנס, זאת אומרת החול נכנס לקודש והקודש נכנס לחול, זה קשור לתוספת מחול אל הקודש, ולכן הכלים שהתחילו לעבוד ביום שישי, או הפוך, שאסור ש... יש שם, זה חלק מהסיפור הזה של השאלה של היחס בין קודש לחול ומעריכת הזמן. נחזור לענייננו, אז חול המועד, זה המהות שלו, כי הוא גם קודש וגם חול. זה בדיוק היצירה המיוחדת הזאת, שהתורה באה ואמרה, יום הראשון כולו קודש, היום השביעי כולו קודש, הוא גם כן קודש מיוחד, הוא יום טוב ולא שבת. וזה עוד נושא של הבחנה בין יום טוב לשבת, אבל זה כבר שניהם אפשר לומר בתוך עולם הקודש, בגדול. אבל חול המועד, כשמו כן הוא, חול המועד. כלומר, הוא גם חול וגם מועד. עכשיו, מה שמחדש הבני יששכר, הוא אומר, לכן גם מובן שהשיטה, הוא לא אומר את זה, אבל אני אומר את זה, השיטה שהבית יוסף בחר להגיד שמבחינתו, זה השיטה העיקרית, מבחינת השיטות שראינו, דאורייתא, דרבנן, פשרה, זה דווקא השיטה הרביעית הזאת שאומרת, זה חיבור בין קודש לחול. מה זאת אומרת בין קודש לחול? בין התורה לבין מי? מי הוא בחינת חול? חכמים.
זה גם לפי הרמב"ן, אבל
לא. כי הרמב"ן, לא, הרמב"ן אמר, זה מה שדן שהיה קודם. התורה אמרה, לפי הרמב"ן, התורה אמרה, עשרה דברים מסוימים, זהו. עכשיו, באו חכמים ואמרו מעצמם, נאסור דברים נוספים. זה לא בדיוק חיבור בין קודש לחול, אלא זה גם קודש וגם חול, אבל לא מחוברים. פה זה קודש וחול מחוברים. יש לך, התורה אומרת את העיקרון שזה אסור, והיא מראש אומרת לחכמים, אתם תקבעו מה בדיוק אסור. זאת אומרת, היא עצמה, התורה שהיא קודש הקודשים, בגלל זה התפלא הגאות מימוניות, אמר, מה, אתה, חכמים יכולים להקל כאלה? אמר, כן, אבל זה בדיוק הדבר, זה הדבר הנפלא פה, של החיבור בין הקודש לחול. יש תורה, והתורה סומכת על חכמים שהם בשר ודם, כביכול כמונו, מצד, רק מהצד החיצוני של הדברים, כמובן שהם ענקי עולם, גדולי עולם, חז"ל וכו', אבל בסופו של דבר הם, כן, אפשר, נכון גם להגיד שהם, מתחילה, הם בני אדם שהתורה עוברת דרכם ונמסרת דרכם, והם מחליטים והם קובעים והם יכולים לאסור ולהתיר, והתורה נתנה להם את האפשרות. זה דבר נפלא, ולכן זה מתאים. זה מתאים שפה התורה עשתה את זה, כי התורה יכולה לעשות את זה להרבה דברים. עכשיו, אם תשאלו, אין לי תשובה על זה עכשיו כרגע, אבל עכשיו באמת צריך לחשוב על כל, על המקומות שבין, נגיד הוא נתן דוגמה מפי שיטת הר"ן על יום כיפור. עכשיו צריך לחשוב למה גם שם זה המקום שבו התורה בחרה לתת לחכמים את היכולת להגדיר מה זה נקרא בדיוק, מי מותר לו בדיוק רחיצה ואיך. שאלה, לא יודע, לא חשבתי על זה. כן, לא. מה?
התורה אומרת עינוי. מה זה עינוי? כן. כל ההגדרות שלנו
חוץ מהחינם השתייה. נכון, כן, הנה חינמי. כן. אז עכשיו, אתה יכול לחשוב על אדרבה, זה שזה ביום כיפור, זאת אומרת, זה מראה לך שבאמת, גם בדברים הכי גדולים, התורה לא נבהלת מלסמוך החכמים, להגיד להם, אתם תקבעו מה בדיוק העינוי ואיך בדיוק מוגדר ספציפית, נגיד במקרה הזה של הרחיצה. וזה קשור לנושא של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זאת אומרת, שוב, תחשבו על זה, שאם בין כל מערכת למערכת חייב להיות ממוצע, אז גם חייב להיות ממוצע בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. דוגמה שעולה לכם בראש לחיבור בין תורה שבכתב, משהו שמחבא מתורה שבכתב ותורה שבעל פה?
חכמים.
מה?
חכמים, חז"ל.
לא, החכמים הם כבר לגמרי תורה שבעל פה. איזה ספר בתנ"ך נראה לכם שהוא הכי מצד אחד חלק מהתנ"ך, ומצד שני הוא קצת מזכיר תורה שבעל פה? זה נחמיה, אתה אומר. איפה זה הכי מפורש, שממש יש דיון על זה בגמרא, אם בכלל לכתוב את הספר הזה או לא לכתוב? מה? ברוך הבא בצל קורתנו, תמיר, נכון? ברוך הבא, תמיר. מי שעוד לא מכיר, אתם בטח מכירים, אני רק עוד לא יצא לי ככה מגילת אסתר. מגילת אסתר, כתבוני לדורות, לא כתבוני, אחר כך אם קרא אותה בעל פה, יצא, לא יצא, יש כל מיני, היא נקראת ספר ונקראת איגרת, היא תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. כלומר, יש לה איזה חיבור. בעצם בני ישכר בהמשך יגיד את זה, וגם אחרים אומרים את זה, שכל חג הפורים הוא חג כזה שהוא בסוף בית ראשון, שזה סוף, זה לא רק הספר האחרון שנכתב בתנ"ך, אלא, או כמעט האחרון שנכנס לתנ"ך. גם מבחינת התקופה, הוא בדיוק בסוף בית ראשון, ואז מתחיל תקופת בית שני, שהיא כבר בחינת תורה שבעל פה. אז מי נמצא על התפר? מגילת אסתר. אגב, עוד דוגמה מעניינת, ראיתי פעם ברב צבי יהודה, פרק ו' ופרקי אבות, נכון? פרקי אבות זה שישה פרקים, אבל כל מי שרואה את פרקי אבות רואה שחמישה פרקים הם חמישה פרקים אורגינל, ואז פרק שישי, זוכרים איך הוא מתחיל, המשנה, המשפט הראשון שלו? איך מתחיל פרק שישי במסכת אבות? נסים לזכר, תריצו בראש. וואו.
שנו חכמים.
יפה. יפה. יותר ביטחון. שנו חכמים בלשון המשנה. אז אומר, מעניין, ככה, רב צבי יהודה אומר שזה פרק שהוא כזה מין ממוצע כזה בין ה... בין, ה, בין המשנה לבין, אני לא זוכר כבר בדיוק את ההגדרה שלו שם, בין המשנה לבין, ה, לבין הברייתות, מין, זה לא ממש חלק מהחמישה, זה מין, כלומר, יש דברים כאלה שהם, אפשר לומר מבחינה מסוימת, אבל בכיוון אחר לגמרי, שגם ספר דברים בחומשה חמישי תורה, אז אנחנו יודעים ספר דברים כבר משה רבנו כותב מעצמו, וזה כבר, זה רמה אחרת של נבואה, זאת אומרת, זה, הוא כמובן מתנבא ואומר את הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר את זה כאילו הוא מדבר. לעומת ארבעה ספרים אחרים, זה ויאמר השם משה אמור, וידבר השם משה אמור, זה הכל השם אומר למשה, ומשה הוא פשוט שופר של השם, בספר דברים הוא מדבר מעצמו. זאת אומרת, כל הזמן צריך לחשוב על הדבר הזה, בענייננו פה, הדוגמה שהוא נותן זה קרי וכתיב. והוא כותב את זה, אתם לראות, בחודש סיוון, אותו, מביא מאותו רב, אותו רבי פנחס, שאמר, קריא וכתיב הוא דבר ממוצע בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. וכידוע, בכל המדרגות יש דבר ממוצע, בין דומם לצומח, בין צומח לחי, הכל הודיע על אחדות השם וכו'. ויש דבר ממוצע בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והוא קריא וכתיב, האם במאמר חול המועד. ונראה לי שהוא בחינת יסוד צדיק, כי כל בגימטרי היסוד בשמיים ובארץ, פה כבר נכנס קצת ככה למשהו בקבלה, אבל שימו לב, קרי וכתיב, אז כתוב משהו מסוים, נכון? אז זה בחינת תורה שבכתב, כתוב, אבל קוראים את זה אחרת, ומי אמר איך לקרוא את זה? ברור שחכמים אמרו לנו איך לקרוא את זה. אז מה, אתה הרבה פעמים שואל את עצמך, מה קורה פה כאילו? אם צריך להיות כתוב ככה, אז שיהיה מראש, שיהיה כבר כתוב כמו שצריך. למה כותבים את זה ככה, ואומרים לנו לקרוא את זה ככה? וזה בגלל זה. זה להראות לך, להראות לנו, שתורה שבכתב, תורה שבעל פה, הם מאוחדות ביניהם. ולכן חשוב שיהיה דבר כזה של קריא וכתיב, שיהיה כתוב ככה, לכאורה יהיה משמעות לכתיבה בצורה מסוימת, ויש לזה משמעות, ויש מי שאומר אם לא לכתיבה, אלא מסורת, לא משנה, אבל חשוב מה כתוב, וכל אות בתורה היא חשובה, ואיך היא כתובה, וכך. ומצד שני, יש כוח לחכמים לבוא ולהגיד לך איך באמת אתה צריך להבין את הדבר הזה, איך אתה צריך לקרוא אותו, איך אתה צריך להתייחס אליו. זאת אומרת, זה יוצר לך בעצם חיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אז גם פה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. התורה אסרה, מסרה לחכמים להגיד איך זה בדיוק. וממילא זה אותו חיבור שבין קודש לחול, הוא החיבור של חול המועד בזמן. יש בעולם הזמן, חיבור של קודש וחול בעולם הזמן, ויש חיבור של קודש וחול בעולם התורה, במציאות הזאת של התורה, וכן אז זה הדרך. פה גם מקור נוסף שהוא מביא, מה שדיברתי קודם, מגילת אסתר, אז הוא מעריך פה על אסתר, לא ניכנס כבר סוף הזה, אז תראו את זה. אגב, גם פה זה מפורש, הרב שלומי. גם פה זה מפורש, הוא מביא מה שאמרו חז"ל, לילת השחר, אסתר, סוף כל הניסים. הכוונה היא לניסים הנהוגים איתנו, הניסים המלובשים בטבע. והנה, גם הנס של אסתר היה בלבישת הטבע מבלי שידוד. אחוד, הנה, כל זה יש ממצאי, כגון, בין הדומם הצומח הוא האלמוג, וכוח הדומם וכוח הצומח, וכן מצומח לחי, חי למדבר, כידוע, הכל הוא אומר את אותו עיקרון. עכשיו פה מה הוא אומר? דבר אחרון. חיבור בין נס גלוי לנס נסתר. שימו לב, יש ניסים גלויים, נכון? יש ניסים גלויים, ברורים, עמד קריאת ים סוף וכו'. יש ניסים נסתרים לגמרי, זה שאני מדבר עכשיו ונושם וחי, זה נס נסתר. זה לא מובן מאליו, בטח לא זה שעם ישראל חזר לארץ אחרי 2000 שנה, וכן על זה הדרך עוד כל מיני דברים, אבל הם נסתרים לגמרי, הם מלובשים לגמרי. אבל הנס של אסתר, מה הוא? ומצד אחד תמיד אומרים על זה, נכון, איזה נס, איזה נס גלוי? ההצלה מהמן, זה לא גלוי, לא נפלו שם השמיים, פתאום יום אחד נפל על המן איזה אבן בראש והוא מת, והקדוש ברוך הוא, היה הכל התהלך. מצד שני, השתלשלות הדברים שם, הוא אומר כאילו היא כזאת, שזה מה שנקרא, אתה לא יכול להסביר את זה, אתה לכאורה יכול להסביר, אבל אם אתה קצת נכנס ליותר לעומק, אתה אומר בוא נה, איזו השתלשלות של דברים, שבדיוק לקחו את אסתר, שתהיה מלכה, והוא בדיוק יבוא בלילה, ואז זה. אז נכון שאסתר תכננה שם כל מיני דברים כידוע, ועדיין, אז מה זה? זה נס אמצעי. זה נס שהוא מחובר בין הנס הזה לבין הנס הזה, כמו שכל הפורים הוא חיבור בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וכן אז זה הדרך. טוב, בעזרת השם. עד כאן, יישר כוח, ברוכים תהיו.